כל חי אונליין 93fm.co.il.
מועלבית זצל בבניין ישיבת מיר שבשכונת בית ישראל בירושלים. נציגי משרדי האוצר, הבריאות וההסתדרות יוועדו הלילה בניסיון אחרון למנוע את שביתת הרופאים שצפויה להתקיים מחר במחאה על הרפורמה המתוכננת בנהלי עבודת הרופאים בבתי החולים הממשלתיים. מנכ״ל משרד הבריאות משה בר סימנטוב הסביר הערב את הסיבה לאיום השביתה וסיפר על המאמצים לשכנע את הרופאים לבטלה.
אנחנו ישבנו אתמול עם הרופאים, הרבה מאוד מהטענות שלהם נבואות, הרבה מאוד דיסאינפורמציה לגבי דברים שהיו לכאורה מצד משרד האוצר בחוק ההסדרים. מפינו להם את תמונת המצב העדכנית והראינו להם שהרבה מאוד דברים שהם חששו מהם, מאיסור על מנהלי מחלקות בחקיקה לעבוד במערכת הפרטית ועד החפפה של שיקול הדעת הרפואי לאילוצים תקציביים, כל הדברים האלה אנחנו ביטלנו. אנחנו ביטלנו כי אנחנו לא מאמינים שזו הדרך הנכונה להתמודד.
ראיון למהדורה המרכזית בכל חי ציין מנכ״ל משרד הבריאות כי המאמצים למנוע את שביתת הרופאים המתוכננת למחר יימשכו במהלך הלילה, אך עם זאת העריך כי קיים סיכוי לעיצומים כלשהם אם לא יושג הסדר עד הבוקר. כתבנו צבי טסלר מציין כי מנכ״ל המרכז הרפואי הדסה, הפרופסור זאב רוטשטיין, הודיע על בקשה שהוגשה לבית הדין הארצי לעבודה להוצאת צו למניעת שביתת הרופאים בנימוק שאין עילה המצדיקה פגיעה בחולים, ובית הדין אמור לדון הערב בבקשה. ראש הממשלה נתניהו נפגש הערב עם נשיא טוגו המבקר בישראל. בפתח הפגישה הביע נתניהו את חשיבות הידידות בין שתי המדינות ואמר כי ירצה לשוחח עם נשיא טוגו על עזרת ארצו לישראל להרחיב את חזרתה המורחבת ליבשת אפריקה. גורם בכיר בשלטון הטורקי טוען כי שבעה בני אדם נהרגו הערב כתוצאה מפיצוץ מטען סמוך לבית חולים באזור הנמצא בקרבת הגבול הסורי בטורקיה, שמייחסת את הפיצוץ למורדים הקורדים. דברו של הנשיא הטורקי ארדואן הצהיר היום כי טורקיה תפעל בשיתוף רוסיה למלחמה בטרור ובעיקר נגד המחתרת הקורדית ודאש. נשיא אוקראינה פורשנקו הצהיר כי טענותיה של רוסיה מגוחכות, ולטענתו פעילות הצבא הרוסי נגד צבא אוקראינה בחצי האי קרים בה נהרגו שני חיילים רוסים נעשתה כתירוץ לתגבור צבא רוסיה באזור. נשיא רוסיה פוטין הצהיר היום כי אוקראינה משחקת באש, פעולותיה מטופשות ופליליות וממשלתה בחרה בדרך הטרור על פני דרך השלום. את הידיעות מסר כתב חדשות החוץ שלמה ריזל. התחזית מיד.
תחזית מזג האוויר בחסות.
בקיץ הישראלי אתם צריכים טורנדו, מזגן איכותי לחיים.
הלילה ומחר מעונן חלקית עד בהיר וצפויה ירידה קלה במידות החום בעיקר בערים ובפנים הארץ. בימים שישי ושבת צפויה התחממות. מידות החום המרביות החזויות להלילה ולמחר בירושלים מ-21 מעלות הלילה עד 29 מעלות מחר, בבני ברק והמרכז מ-27 עד 29, בשפלה מ-26 עד 29, בחיפה מ-26 עד 31, ובצפון הנגב מ-19 מעלות הלילה עד 31 מעלות מחר בצהריים.
תחזית מזג האוויר בחסות.
בקיץ הישראלי אתם צריכים טורנדו, מזגן איכותי לחיים.
ועד כאן חדשות כל חי.
בכל מקום תמיד איתי, בכל שעה בשבילי, כל חי בקצב שלי. דברי תורה והלכה, גם אמונה וביטחון, מדברים לכל אחד בתדר הנכון. כל חי תמיד מדבר אליי, כל חי תמיד משדר אליי, בכל מקום, בכל שעה בשבילי, כל חי תמיד איתי. כל חי תמיד מדבר אליי, כל חי תמיד משדר אליי, בכל מקום, בכל שעה בשבילי, כל חי תמיד איתי, כל חי.
בימי בין המצרים מוסיפים לבנים של זכויות לבניין בית המקדש.
שלום, שמי יפה שמי, וקבלתי היא לומר ברכת המזון מן הכתוב.
גם אתם יכולים להוסיף לבנה ולקבל על עצמכם קבלה טובה בטלפון 03-903-903-9, שלוחה מספר 9. יש אמונה עם הגאון הרב זמיר כהן, יושב ראש ארגון הידברות.
ערב טוב לכם מאזינים יקרים. יום רביעי בשבוע ואנחנו הלילה בתוכנית נוספת ואחרונה לעונה זו של הקיץ בסדרת התוכניות יש אמונה עם הגאון הרב זמיר כהן שליטה, יושב ראש ארגון הידברות. לילה טוב לכבוד הרב.
שלום וברכה ולילה טוב.
הלילה מטבע הדברים נעסוק בתוכנית בשאלות שונות גם בהלכות שנוגעות כמובן את אישה באב, אבל כמדי שבוע הרב יפתח את התוכנית בדברי חיזוק ובענייני השעה כמובן.
ישנו מצב טבעי שכל אדם הרי שואף להיות תמיד בשמחה ומתרחק מזמנים או ממקומות של עצב, של אבלות, בפרט שאנחנו בדור של שפע, ברוך השם, לא דור כמו בדורות הקודמים שחיו בצורה שונה. ולכן יותר קשה היום להתחבר לצער, לאבלות, כשהדבר לא נוגע חלילה לאדם הפרטי עם הצרות הפרטיות שלו. אבל תמיד צריך לזכור את הפסוק, שמחו את ירושלים וגילו בה כל אוהביה, סיסו איתה מסוס כל המתאבלים עליה. כלומר, אף על פי שבקינות, באווירה הכללית של תשעה באב, האדם עלול להרגיש קצת הכבדה, כי הוא חי את החיים הרגילים שלו, ופתאום צום ואבלות, ולהזיל דמעה, ולהתחבר למילים, להרגיש כאב. אבל אדרבה, חובתנו בימים האלה, ללמוד יותר, להתבונן יותר, לצאת מהשגרה, להרגיש את האבלות על ירושלים, עד היכן שידנו מגעת. בדור שלפנינו העדויות מדהימות על אנשים פשוטים אפילו שהיו יושבים ובוכים בדמעות עם שלוליות, ממש היו רואים שלולית של דמעות בסמוך לרגליהם, שמעתי על כך עדויות מפליאות ממש מלפני כמה עשרות שנים שהמבוגרים של הדור שלפנינו, אבל כנראה שקרה משהו בדור הזה ואין טעם לחפש סיבות. מה שחשוב באמת לעורר את עצמנו שמחו את ירושלים וגילו בה כל אוהביה, סיסו איתה מסוס, כל המתאבלים עליה, לזכור את המילים האחרונות, כל המתאבלים עליה, להגיע להתבוננות עם הפנמה, עד כדי מצב של אבלות אמיתית. יחד עם זאת, רבותינו למדו מהפסוק, קרא עליי מועד לשבור בחוריי, שיום תשעה באב גם נקרא מועד. היה יכול לומר, קבע זמן, השתמש במילה מועד, שזה שם של חג, ולכן אנחנו לא אומרים תחנון ביום תשעה באב, אפילו לא אומרים תחנון בערב תשעה באב, השנה שחל ביום ראשון, אז במנחה של שבת לא אומרים צדקתך, כמו בערבי חגים, אומרים יהי שם. ומדוע? כדי לזכור שהיום הזה עתיד להפוך לססון ולשמחה ולימים טובים. ויש גם את נקודת האמצע, שבתוך האבלות יש גם את המזמור לאסף, אלוהים באו גויים בנחלתך, שגם בזה לימדו אותנו רבותינו יסוד גדול איך להתייחס לכל העניין. הרי כולם מכירים גם בגמרא, גם במדרש איכה, הרי מה זה מזמור לאסף? אסף מזמר שבאו גויים בנחלתך, תימאו את היכל קודשך, שמו את ירושלים לאיים, זה זמן של זמרה, הרי קינה לאסף מבעלה, צריך לקונן. אבל במדרש כתוב, משל למלך שעשה חופה לבנו, סייד, צייר, קייר, עשה אותה ממש חופה מאוד יפה, אבל הבן יצא לתרבות רעה, עלה המלך לחופה, קרא את הוילונות, שבר את הכל, הרס את החופה שהכין לבנו. המחנך של הבן, שהוא אוהב אותו אהבת נפש, לקח איבוב של קנים, מין חליל שמורכב מהרבה קנים, והיה מזמר. אמרו לו, המלך הפך חופתו של בנו ואתה יושב ומזמר. אמר להם, אני מזמר על כך שהפך חופתו של בנו ולא שפך את חמתו על בנו. כך אסף כשראה שהקדוש ברוך הוא הרס את בית המקדש, זימר, נכון, יש פה אסון, יש פה חורבן, מצד שני רואים שלא ייטוש השם עמו ונחלתו לא יעזוב, שומר ומגן על עם ישראל. אמנם עדיין הדבר דורש הסבר, הרי ודאי שמידתו של הקדוש ברוך הוא לא כמו אצלנו, אדם כועס על הבן, אז הוא פורק את העצבים שלו ושובר איזה כלי. ודאי שלא לזה הכוונה שהקדוש ברוך הוא כעס על עם ישראל, אז במקום להוציא חמתו עליהם, הוציא את חמתו על העצים והאבנים. יש כאן יסוד גדול שמסתתר מאחורי הדברים. כשראה הקדוש ברוך הוא שעם ישראל מסתמך על בית המקדש, בבית ראשון ראו שיש אבונות, יש חטאים, ידעו שהם לא בסדר, אבל אמרו יש בית המקדש. אז היה להם עבודה זרה, גילוי עריות, שפיכות דמים, אבל ידעו שהלבנון, אחד השמות של בית המקדש, זה לבנון שהיה מלבין אבונותיהם של ישראל, מגיע יום הכיפורים, וההשפעה הגדולה שהייתה למקום הזה, בית המקדש, היה בו כוח עצום לטהר ולנקות. היו רואים את חוט השני האדום דרך נס, הופך להיות חוט לבן. היו רואים ממש במוחש שאבנותיהם מלבינים, הקדוש ברוך הוא מוחל וסולח להם. כי זה כוח גדול שהיה בבית המקדש, שנמצא במקום שהוא שער השמיים. אין זה כי אם בית אלוהים וזה שער השמיים, כלומר, כמו שיש קירות, אי אפשר להיכנס דרך הקיר, רק דרך שער שיש בבית, כך יש שמיים ויש שער השמיים. ושער השמיים הוא מקום המקדש, שרק משם עולות כל התפילות למעלה, מתרכזות בארץ ישראל, מגיעות לירושלים, ועולות משם והתפללו אליך דרך ארצם, כמו שכתוב בפסוק. ושם, מהשער הזה של השמיים, יורד שפע גדול לכל העולם, דרך בית המקדש. בית המקדש הוא הכלי, כלי חלוקה, שממנו יורד השפע לכל העולם. המקום עצמו בנוי במבנה של גוף אדם, כל מה שיש בגוף האדם יש בבית המקדש, יש קודש הקודשים, יש מזבח שמעכל את הקורבנות, כמו שבגוף האדם הקיבה מעכלת, מנורה כנגד העיניים. כל פעולה שהייתה שם בבית המקדש הייתה לה השלכה נפלאה ורוחנית נשגבת על כל הבריאה. עם ישראל רואים, יש לנו כלי כזה גדול, אז גם כמה שאנחנו חוטאים, עדיין אנחנו לא נסבול, לא נענש. מה עשה הקדוש ברוך הוא? שבר את בית המקדש, שרף את בית המקדש, הוציא את חמתו על העצים והאבנים, לא כאדם שפורק את הכעס ואז הוא נרגע, אלא הייתה בזה מטרה. על ידי שניפץ את בית המקדש, שרף את בית המקדש, עם ישראל הבינו שמעכשיו הכל תלוי במעשים שלהם. אי אפשר להסתמך על הכלי הזה שהוא שיגן עלינו, הוא שישמור עלינו, אלא חייבים לעשות תשובה, צריכים לתקן את מעשינו ואת דרכינו. ועל כך אסף זימר, הוא אמר הרי על פי האמת, היה הקדוש ברוך הוא חלילה צריך להעניש את ישראל, אבל הוא העדיף לקחת את הכלי שהם מסתמכים עליו, כדי שהם עצמם יעשו חשבון נפש, יתקנו את מעשיהם, יטיבו את דרכיהם. וכולנו יודעים את מאמר חז"ל, כל דור שבית המקדש לא נבנה, כאילו חרב באותו הדור. כי באמת אם היינו ראויים, אם היינו מתקנים את מה שגרם לחורבן בית המקדש, ודאי שהיה חוזר ונבנה. בית ראשון חרב על שלושת עבירות חמורות שבתורה, בית שני חרב על שנאת חינם, בית ראשון חזר ונבנה, בית שני עדיין לא נבנה, וככל שאנחנו לוקחים על עצמנו בימים המיוחדים האלה את החשבון נפש, את ההתבוננות, אף על פי שישנה תחושה, באופן טבעי האדם מרגיש, נו באמת, אם אני אשנה את עצמי בבן אדם לחברו, אז זהו כל ישראל מתוקן, יש כל כך הרבה מה לתקן, אבל צריך לזכור שמי זה עם ישראל. עם ישראל הוא כל אחד מאיתנו, וכמו שבכסף פרוטה לפרוטה מצטרף לחשבון גדול, כך כשכל אחד ואחת מאיתנו מקבלים על עצמם לוותר יותר לשכנים, ללכת איש לקראת רעהו, פחות תינה, פחות לשמור כעסים בלב, יותר לפנות, יותר לטהר, להיכנס לחיים הרבה יותר טהורים, זקים של אהבה ואחווה, שלום ורעות, כך גם מזרזים את בניין בית המקדש שיבנה במהרה בימינו, אמן.
אמן ואמן, תודה רבה לכבוד הרב. אנחנו נצא להפסקה קצרה, לפני זה נציין שמאזינים שמעוניינים להפנות אל הרב שאלות יכולים להתקשר לטלפון 1-952-9293, יש להקיש אחת ומיד אחר כך שש, כבר חוזר.
עכשיו איתכם יש אמונה עם הגאון הרב זמיר כהן. את הרגע הזה אסור לכם לפספס. כשהמשיח יגיע, משדר מיוחד ובלעדי בהפקת ענק חסרת תקדים. כשהמשיח יגיע, שידור נדיר, מרגש וסוחף, שיחרט בדפי ההיסטוריה. אם ירצה השם, ביום ראשון, מוצאי 9 באב ב9, רק כאן בקול חי. פנדור.
שלום, כאן אריאל ברמן. גם בין ישיבת ליינאפ לבין השידור החי, אני אוהב להישאר מחובר. ותן חלקנו מאפשר 5 דקות לימוד עצמי של משנה יומית, הלכה והגדת מהגמרה.
ותן חלקנו ספרון חודשי עד הבית, לחודש התנסות חינם התקשרו, כוכבית 3029. ותן חלקנו כוכבית 3029.
שלום מאזינים, בישראל יש אלפי ילדים ואלמנות המבקשים לעצמם דבר אחד, להיות צבעים. המבט התמים של יתום המבקש להיות צבע נוגע ללבבות רבים. אנו בארגון יד עזרה ושולמית מביאים את הקרן האור עבורם ודואגים שלא יישארו רעבים, אך לבד איננו יכולים. כדי להעניק ארוחה חמה, אנו זקוקים לטוב לבכם עבור אותם ילדים ואלמנות החיים במחסור. חייגו, כוכבית 9171. אלמנה ויתום לא תענון. יד עזרה ושולמית. כוכבית 9171. התרומה לכלל פעילות העמות.
ילדים, כולם מוכנים? יוצאים לנופש.
חגיגת בין הזמנים של טור פלוס במלון יערים במעלה החמישה. החופשה המשתלמת והמענה ביותר לכל המשפחה עם פעילויות מסביב לשעון. והכל במלון מפואר, באווירה כפרית ובעידור הכשרות של הרב בורנשטיין. אז למה אתם מחכים? מערו והזמינו חופשת קיץ משפחתית בטור פלוס. 03-9-05-05-05 03-9-05-05-05.
יותר בריא, יותר טעים וגם משתלם. גם בתשעת הימים לילדים שלי יום יום טרה, כל מוצרי החלב המעולים של טרה ללא חומרים משמרים. חפשו אותנו בנקודות המחירה. טרה, יותר בריא, יותר טעים.
כולנו במוזיאון גוש קטיף בירושלים, חוויה מרגשת לכל המשפחה. בואו ללמוד, לחוות ולהתרגש. פתוח מדי יום מ-10 בבוקר ועד 6 בערב. הגרלות ופרסים למבקרים. מוזיאון גוש קטיף, שערי צדק 5 ירושלים. אל תפספסו, רחוב שערי צדק 5 ירושלים. 02-625-5456 02-625-5456.
חולי סוכרת? הסוכרת היא מגפה שפוגעת בעיניים, בכליות ובגפיים. על ידי טיפול טבעי ניתן להוריד את רמות הסוכר ולהתרחק מסיכונים. לפרטים חייגו עכשיו 08-928-5234 08-928-5234.
מה תרצה בשמנת שלך? יש לנו קפה, ארוחה עסקית, ארוחת בוקר. חדש בירושלים, שמנת, מסעדה חלבית בהכשר הרב רובין. תפריט עשיר לארוחות בוקר, עסקיות ולבילוי זוגי. לפרטים ולאירועים עד 50 איש חייגו 1-700-55-39-39. שמנת, כנפי נשרים 13, ירושלים.
אלדן שוב משנה את חוקי התנועה. בלעדי באלדן. מהיום, גם בקניית רכב חדש 0 קילומטרים, קנית והתחרטת? לא מתאים לך? תחזיר! בתוך חודש מיום הקנייה, אלדן, אין יותר בטוח מזה. לא מתאים לך? תחזיר. כוכבית 3003, כפוף לתנאי הזכאות.
בקיץ הישראלי אתם צריכים טורנדו. במזגן טורנדו שקויח סוס אחד. עכשיו בטורנדו מזגן אחד כוח סוס בדירוג אנרגטי A, חסכוני בחשמל ועם 5 שנות אחריות מורחבות, רק ב-1490 שקלים. טורנדו זה לא סתם מזגן חזק, זה מזגן חזק וברוך. טורנדו, מזגן איכותי לחיים.
שנה שלמה חיכינו, והנה הם חוזרים. פעילות הקיץ ואיסוף הבקבוקים של אלה חוזרים ומחלקים לכם פרסים. עלו לשידור בתוכנית זמן אוויר, ספרו לנו על הרגלי המחזור שלכם ותוכלו לזכות בפרסים מרעננים לקיץ. כי הקיץ הזה בקבוקים לא נופלים בפח, רק במחזורית. ממחזרים בזמן אוויר עם מנחם טוקר. יום חמישי בין 2 ל-4, כאן בכל חי.
עכשיו איתכם, יש אמונה, עם הגאון הרב זמיר כהן.
שבנו אליכם לחלק השני של התוכנית יש אמונה עם הגאון הרב זמיר כהן, יושב ראש ארגון הידברות. אנחנו כעת נפנה לשאלות המאזינים, אבל לפני זה נציין שמאזינים שמעוניינים להפנות שאלות לכבוד הרב, יכולים להתקשר לטלפון 1-900-52-92-93, יש להקיש אחת ומיד אחר כך להקיש שש. אנחנו נתחיל כרגע בשאלות שקצת נוגעות ללחותי תשעה באב. שואל פה מאזין, האם השנה במוצאי הצום ביום ראשון בערב, כשזה תשעה באב נדחה, אפשר לשוב ולבשל ולאכול בשר ולשתות יין?
בכל שנה ושנה במוצאי תשעה באב, ולמחרת עדיין לא אוכלים בשר ולא שותים יין, כי כידוע בשריפת בית המקדש השני, אמנם תחילת ההבערה הייתה ביום תשעה באב, ועל כך אנחנו צמים ביום תשעה באב שבו תחילת ההבערה, אבל זה היה לקראת ערב לאחר הצהריים, ובית המקדש בער במשך כל הלילה, כלומר ליל י' באב, וגם למחרת. לכן ממשיכים לא לאכול בשר ולא לשתות יין, זה בשנה רגילה. מה שאין כן השנה הזו, שיום תשעה באב דחוי ליום י' באב, אנחנו צמים ביום י' באב, נמצא שהצום עצמו הוא ביום שבית המקדש המשיך לבאור. לכן, אף על פי שיש בזה הבדל בין מנהג האשכנזים לבין מנהג הספרדים, האשכנזים נוהגים כדעת הרמ"א שכתב בסימן תקנ"ח, שתשעה באב שחל בשבת ונדחה ליום ראשון, מותר לאכול בשר ולשתות יין ביום שני, אבל בלילה, כלומר ביום ראשון בלילה, עדיין אסור מפני אבלות של יום. כלומר, אף על פי שבית המקדש, מצד השריפה של בית המקדש עבר הזמן, אבל זה היה יום של אבלות, לכן מנהג האשכנזים שלא לאכול בשר ולשתות יין ביום ראשון בערב, אלא רק למחרת ביום שני. אבל מרן הרב עובדיה יוסף כותב שמנהג הספרדים, גם במוצאי הצום ביום ראשון בערב, מותרים לאכול בשר ולשתות יין.
שאלה נוספת גם כן שנוגעת לצום, מה הדין למוצאי הצום? אנחנו קפצנו ככה קצת ישר למוצאי הצום. מה הדין של ההבדלה במוצאי שבת ליל הצום, שזה בעצם מוצאי, יוצא מוצאי שבת מאוחר, כי עדיין לא הבדילו?
בכל מוצאי שבת הרי יש לנו את ארבעת הברכות שמברכים בורא פרי הגפן, בורא עצי בסמים, בורא מאורי האש וברכת המבדיל. במוצאי שבת, שהוא ליל תשעה באב, אי אפשר לברך על היין, כי לא שותים את היין. בורא עצי בסמים מברכים בכל מוצאי שבת משום הנשמה היתרה שנפרדת מהגוף, אבל במוצאי שבת שהוא ליל תשעה באב, כתוב בשולחן ערוך שלא מברכים על הבסמים, כי סך הכל הבסמים יש בהם את העניין של המצב רוח טוב, של השמחה, וזה דבר שלא עושים אותו במוצאי תשעה באב, וזה בעיקר לומדים ממה שכתב בשולחן ערוך, לעניין ברית מילה שלא מביאים בסמים, וכך גם בליל תשעה באב, שלא מברכים על הבסמים בהבדלה. ומזה מליל תשעה באב דווקא למדו לעניין של יום תשעה באב, לעניין המילה. לגבי ברכת מאורי האש, מברכים ברכת מאורי האש על הנר במוצאי שבת. מי שהולך לבית הכנסת, כל הגברים שהולכים לבית הכנסת, מברכים בורא מאורי האש בבית הכנסת. אבל חשוב שהנשים שבבית יזכרו, בדרך כלל כשהבעלים חוזרים לאחר תפילת ערבית והקינות, עבר כבר הרבה זמן, ואז לא זוכרים כל כך שיש את העניין הזה של ברכת מאורי האש. לכן חשוב שהנשים שבבית יזכרו מיד לאחר צאת השבת, מי שנוהגות כדעת הגאונים שמיד לאחר צאת השבת, אז באותה שעה מי שנוהגת כדעת רבנותם, תמתין עד זמן רבנותם, ואז אומרים ברוך המבדיל בין קודש לחול, הגברים אומרים את התחו ננתנו, שזוהי בעצם ברכת ההבדלה, בלי להזכיר שם ומלכות, נשים יאמרו ברוך המבדיל בין קודש לחול, שזה כדי להתיר לעשות מלאכה. לעניין אכילה, בכל מקרה לא אוכלים, אז ממילא משאירים את ההבדלה רק למוצאי תשעה באב. אבל בליל תשעה באב, שזהו מוצאי שבת, אומרים נשים שבבית אומרות ברוך המבדיל בין קודש לחול, וכך גם גבר ששכח לומר אתך וננתנו בתפילה, מברכים בורא מאורי האש על אבוקה דולקת, הגברים בבית הכנסת, הנשים בבית, וברכת המבדיל, המבדיל בין קודש לחול עם שם ומלכות, את זה משאירים רק למוצאי תשעה באב. במוצאי תשעה באב מברכים בורא פרי הגפן, ומברכים רק את ברכת המבדיל. נר כבר אמרנו אתמול. בסמים, אמנם לא אמרנו אתמול, אבל גם הערב, ביום ראשון בערב, אין שום טעם לומר את ברכת הבסמים, כי כל העניין של הבסמים מצד הנשמה יתרה. נשמה יתרה כבר יצאה אתמול. אז אין עניין לברך את הבסמים, נמצא שבשנה כזו שתשעה באב חל ביום ראשון, אין ברכת בסמים בהבדלה, לא במוצאי שבת ולא ביום ראשון בערב. בורא מאורי האש במוצאי שבת, הגפן וברכת המבדיל ביום ראשון בערב. והוא הדין חשוב לציין, גם אדם שצריך לאכול מחמת חולי ביום תשעה באב, הרי אפילו חולה שאין בו סכנה פטור מהצום, צריך לזכור לפני שהוא אוכל שיבדיל, ייקח מצנבים או יין, יברך על את הברכה בורא פרי הגפן וברכת המבדיל וישתה, אף על פי שיש פוסקים כמו כף החיים שכתב שביום כזה, יום תשעה באב, מי שעושה הבדלה כי צריך לאכול ולשתות, ייקח חמר מדינה כמו בירה ויברך עליה כדי לא לשתות יין ביום תשעה באב. אבל מרן הרב עובדיה יוסף כותב שמי שצריך לשתות את היין או מיץ ענבים לשם הבדלה, הרי זו שתייה לצורך מצווה ומותר אפילו ביום תשעה באב, כשהוא צריך לעשות את ההבדלה לפני שאוכל.
שאלה נוספת שמגיע כאן ממאזינה, מה הדין של אישה הרה? האם היא צריכה לצום?
בדרך כלל, בצומות רגילים של תשעה באב ויום הכיפורים, מחמירים יותר מכל הצומות, שאישה הרה בודקים היטב את מצבה, האם נשקפת סכנה חלילה לה או לעובר, ואז אם חלילה נשקפת סכנה, או אפילו חשש סכנה, אוכלים בין בתשעה באב, בין ביום כיפור. זה בשנה רגילה. אבל השנה הזו שמדובר בתשעה באב דחוי, נשים מעוברות לא צריכות לצום, גם לא אמורות אפילו להתחיל את הצום, יכולות לאכול ולשתות, רק כמו שכתוב, לא יאכלו ממתקים ומגדנות. גם לא כדעת מי שרצה לומר שמי שמותר לו לאכול בתשעה באב, מותר לו לאכול רק לחם ומים. ההלכה לא כך, לא צריך עד כדי כך לחם ומים, אפשר גם דברים אחרים, אבל להימנע מתפנוקים ומעדנים. אפשר לאכול עם הלחם עוד דברים, אפשר לשתות גם דברים אחרים לפי הצורך, כמו מי שרוצה תה, קפה וכן על זה הדרך, אבל להימנע ממעדנים ותפנוקים.
שאלה נוספת היא שאלה ככה קצת מעניינת. מי שהוא חולה, הוא כמובן פטור מלצום, האם הוא צריך להתחיל לצום מתחילת הצום? סליחה, האם הוא מותר לו לא לאכול מתחילת הצום, או שהוא צריך לצום עד מתי שהוא יכול, בוא נגיד בשעה 10 בבוקר, 12 בבוקר למחרת, ומשם לשבור את הצום?
בספר חזון עובדיה כותב שמעיקר הדין, מי שפטור מהצום לא צריך להמתין תענית שעות, כמו ביום הכיפורים יש תענית שעות שנותנים לילדים שיצומו כל אחד לפי כוחו עד שעה מסוימת ורק אז יאכל. מה שאין כן לעניין צום תשעה באב, אדם שהוא פטור מלצום רשאי להתחיל לאכול מתחילת הצום. יש את העניין של ההידור, שאדם שרוצה להרגיש שהוא נושא בעול עם הציבור ומתאבל על ירושלים, אז לוקח לעצמו לפחות את שעות הערב או למחרת בבוקר כמה שהוא יכול, אבל זה יותר מצד ההידור. מעיקר הדין צריך לדעת שמי שפטור מהצום ביום תשעה באב לא צריך להמתין עד שהוא ירגיש ממש את הצורך האמיתי, כמו אישה הרה שתמתין למחרת עד שהיא כבר מרגישה חולשה ואז תאכל, אלא מכיוון שהיא אישה הרה, יכולה אפילו במוצאי שבת שהוא ליל תשעה באב כבר להתחיל לאכול ולשתות. רק אם היא חזקה ומרגישה שעד רבה היא רוצה קצת להרגיש את הצום עם הציבור ומתאפקת עד למחרת, אם רוצה רשאית בזה, אבל מעיקר הדין מותרת.
שאלה נוספת שולחת כאן מאזינה, האם מותר לה להדיח את הכלים של שבת במוצאי שבת, שזה בעצם תחילת תשעה באב?
יש אריכות גדולה בפוסקים מה הדין של הדחת כלים במוצאי שבת שהוא ליל תשעה באב. לדעת הרב בן ציון אבא שאול בספר אור לציון, אסור להדיח כלים במוצאי שבת שהוא ליל תשעה באב, אלא להשאיר את הכלים עד למחרת בשעת הצהריים לאחר חצות, ואז השתדלו להדיח את הכלים עם כפפות, או להיזהר כמה שאפשר שהמים לא ייגעו בידיים, כי הרי אסור אפילו להושיט אצבעו קטנה במים שלא לצורך. למעשה, אם אולי קצת כאן נפרט את יסודות ההלכה, בעניין של הדחת כלים יש לדון מצד שני דברים. האחד, מדין מלאכה, הרי אסור לעשות מלאכה ביום תשעה באב, במשנה כתוב מקום שנהגו לעשות עושים, מקום שלא נהגו לא עושים, וכבר כתב הבית יוסף שבכל המקומות ששמענו שומעם נהגו שלא לעשות מלאכה ביום תשעה באב. וכך באמת נזהרים, זה המנהג שפשט בכל המקומות עד עצם היום הזה, שלא עושים מלאכה ביום תשעה באב. אז שאלה אחת, האם הדחת כלים מוגדרת כמלאכה שיהיה אסור לעשות אותה ביום תשעה באב? ושאלה שנייה, מצד הרטבת הידיים, כשמדיחים את הכלים, מרטיבים את הידיים. לעניין מלאכה, פשט הדברים משמע שהדחת כלים, מכיוון שלא מדובר בהדחה של כוס או צלחת, שזה עניין שהוא עובר במהירות כלאחר יד, אלא יש בו שיהוי, כמו הגדרה של מלאכה שכותב הרמה על פי התרומת הדשן, שמלאכה שיש בה שיהוי אסור לעשות אותה בתשעה באב. והדחת כל הכלים שנשארו משבת, יש בזה ודאי שיהוי. ובכל זאת, הדבר יהיה תלוי בשאלה, האם איסור מלאכה ביום תשעה באב הוא רק ביום, או גם בליל תשעה באב? והדבר, כלומר, מה בעצם הספק? הרי לכאורה תמיד מה שביום הוא גם בלילה. העניין הוא מה שאסור, אחרי שנהגו שלא לעשות מלאכה, זה בגדר של איסור, מה שלא עושים מלאכה ביום תשעה באב, האם זה כדי שלא יסיח דעתו מהאבלות, או כדי שלא יסיח דעתו מהטענית? אלה שני דברים. להסיח דעתו מהאבלות, כלומר הוא מדיח כלים, אז הוא לא זוכר שהיום תשעה באב, לא מרגיש את הצער של תשעה באב. אבל שלא יסיח דעתו מהטענית, הכוונה מהרעב שהוא מרגיש בגלל הצום. שאדם שעסוק במלאכתו לא כל כך מרגיש את הרעב שלו. אם נאמר שהטעם של איסור מלאכה ביום תשעה באב הוא שלא להסיח דעתו מהאבלות, אז אין הבדל בין הלילה ליום. גם בלילה צריך לחשוב על האבלות, זה יום תשעה באב. אבל אם נאמר שלא יסיח דעתו מהטענית, מהצום, הרי בליל תשעה באב, בכל מקרה נמצאים עכשיו לאחר סעודת שינה שאכלו וסבעים, אז מה יש בזה שלא יעשה מלאכה? הרי גם כך הוא לא מרגיש את הטענית, הוא לא נמצא עדיין בכאב של טענית. למעשה, בספר מעיין עומר מביא ששאל את מרן הרב עובדיה יוסף, האם מותר להדיח כלים במוצאי תשעה באב? וענה לו שמותר להדיח, רק ייזהר כמה שאפשר שהמים לא יגעו בידיים. כלומר, לא כדעת הרב בן ציון אבא שאול, שאמר להמתין עד למחרת בצהריים, אלא לדעת מרן הרב עובדיה יוסף, מותר להדיח כלים בליל תשעה באב. וכנראה שהטעם של היתר הוא במה שהסתמך על מה שכתב בספר חזון עובדיה, על פי האור זרוע, שכל איסור מלאכה ביום תשעה באב הוא רק ביום ולא בלילה. בליל תשעה באב אין איסור לעשות מלאכה. אף על פי שיש פוסקים שכתבו אחרת, אבל מרן הוכיח מהאור זרוע שאין איסור מלאכה בליל תשעה באב, אז נמצא בסיכומם של דברים הלכה למעשה, מותר להדיח את הכלים שנשארו משבת בליל תשעה באב, במוצאי שבת. לכתחילה כדאי להניח כפפות על הידיים, אפשר להכין לפני כן שיהיה כפפות כדי שהידיים לא ירטבו, ואם אין ברירה, לכל הפחות תשתדלו לגוע כמה שאפשר בכלים, באופן שהמים לא יישפכו על הידיים, אלא רק על הצלחות והכלים המודחים.
תודה רבה. אנחנו נצא להפסקה קצרה, ומיד נשוב להמשך התוכנית.
עכשיו איתכם, יש אמונה, עם הגאון הרב זמיר כהן.
עיריית באר שבע וחברת כיוונים, המחלקה לתרבות תורנית, מזמינות אתכם להפקת ליל שישי מושקעת לבחורי ישיבה ואברכים, תושבי באר שבע והסביבה, עם גדולי הזמר, שלמה כהן, חיים ישראל ומוטי שטיינמץ, בליווי תזמורת המנגנים, בניצוחו של המאסטרו מוישי רוט, יום חמישי, כ"ח אב, 1 בספטמבר, ב-8 בערב, במשכן לאומנויות הבמה באר שבע, במחיר מיוחד של 30 שקלים, לפרטים 0862 66400, שלוחה מספר 1. האירוע בשיתוף רדיו קול חי.
שלום, כאן חיים ולדר, בתקליטו 9 של חבורת תרי"ג.
מסוכן בהחלט. הנה הדרך.
ילדי החבורה קפאו במקומם, בשעה שאנדרי התקרב אליהם בפסיעות איטיות ומאיימות.
פסיעה, חושבים שאתם חכמים, אה? תסתכלו טוב טוב מסביבכם ילדים חביבים, כי המחולות האלו זה הדבר האחרון שתראו בחייכם.
חבורת תרי"ג, עכשיו בחנויות, למנויים חייגו 0722-79-6666.
הנופש הגדול, החופשה המושלמת. פעילויות ואטרקציות לכל המשפחה, במלונים, בערד, במגוון מסלולים. לפרטים 054-4980-444 054-4980-444.
שלום מאזינים, בישראל יש אלפי ילדים ואלמנות המבקשים לעצמם דבר אחד, להיות שבעים. המבט התמים של יתום המבקש להיות שבע נוגע ללבבות רבים. אנו בארגון יד עזרה ושולמית מביאים את הקרן האור עבורם ודואגים שלא יישארו רעבים, אך לבד איננו יכולים. כדי להעניק ארוחה חמה, אנו זקוקים לטוב לבכם עבור אותם ילדים ואלמנות החיים במחסור. חייגו, כוכבית 9171. אלמנה ויתום לא תענון. יד עזרה ושולמית. כוכבית 9171. התרומה לכלל פעילות העמות.
יש שתי דרכים לחדש את תכשיר ההגנה. דרך אחת, סלור יבש. אבל בשביל זה צריך קודם לנגב ולנגב ולנגב. אז למה לייבש את הילד? יש דרך אחרת. סקינגארד וט סקין, להתזה ישירה על אור הטוב. שלא כמו מגוון תכשירי הגנה רגילים שהופכים לשכבה לבנה ונוזלית, סקינגארד וט סקין מתעלה מהמים ויוצר שכבה שקופה המעניקה הגנה מרבית לאור. סקינגארד וט סקין, להגנה על אור הטוב. סקינגארד, יש הגנה תחת השמש.
109, למה לשלם יותר? אופטיקה 109, רבי עקיבא 37, בני ברק.
מהפכת התקשורת מבית הדרן. מכשירים סלולריים מתקדמים עם כלי העבודה נדרשים לצורכי פרנסה, בהגנת המערכת הבטוחה טריפל סייף ובחשרות בית דין צדק בני ברק, ללא דמי שימוש חודשיים ועם שירות ללא תחרות. מצטרפים עכשיו 0722-55-5588. הדרן, 90% מה שצריך, 100% בטוח. הדרן.
רוצה פאה נוחה, קלה, נושמת? פאה חלקה, גלית, מטולטלת ומעוצבת? רמי גוזר את מחירי הפאות בחצי. לחבוש וללכת. סייל ענק בפאות רמי. מ-1,500 עד 3,500 שקלים. ב-12 תשלומים ללא ריבית. פאות רמי. לחבוש וללכת. ז'בוטינסקי 12 בני ברק. 03-73-11-620.
עדיין סובלים מכאבים? ביקיור לייזר, המכשיר עם הפעולה הכפולה שמטפל גם בכאב וגם במקור הבעיה. עכשיו, במחיר מיוחד, חייגו כוכבית 3414.
ערב שבת קודש, זה הזמן להתחבר לאור התורה.
תראו מאזינים יקרים, הקדוש ברוך הוא רוצה שעם ישראל יחיו בשלום, כי הם הבנים שלו. ברכינו אבינו כולנו כאחד.
אור התורה עם הגאון הרב יצחק דוד גרוסמן, יום שישי 11 בבוקר, רק כאן בקול חי. עכשיו איתכם יש אמונה עם הגאון הרב זמיר כהן.
שבנו לכם לחלק האחרון של התוכנית יש אמונה עם הגאון הרב זמיר כהן, שליטה יושב ראש ארגון ידברות. אנחנו נמשיך כעת ונפנה לשאלות המאזינים, רק לפני זה נציין שמאזינים שמעוניינים להפנות אל הרב שאלות יכולים להתקשר לטלפון 1-952-9293, יש להקיש 1 ומיד אחר כך להקיש 6. שואל מאזין, מדוע האשכנזים אינם נוהגים להניח תפילין בתפילת שחרית של תשעה באב והם מניחים את התפילין בתפילת המנחה?
למעשה המנהג הזה הוא לא רק של האשכנזים, אלא גם הרבה ספרדים בערים שונות ברחבי הארץ, מנהגם שלא להניח תפילין בשחרית, אלא רק במנחה. וזה משום הכתוב, לסום לאבלי ציון, פאר תחת אפר. פאר זה התפילין, פארך חבוש עליך, וביום שיש אפר על הראש, אבלות, התפילין והאבלות והאפר לא הולכים ביחד. זה פאר וזה אפר. לכן משאירים את התפילין להניח אותם במנחה, כי אז התוקף של הצום כבר מתפוגג, יושבים על כיסאות, מתחילים לומר פסוקי נחמה, ואז גם מניחים תפילין. זהו הטעם של הנוהגים להניח תפילין במנחה. לעומת זאת, מנהג ירושלים, מזמן הרשש, ואז החזירו מנהג שהיה הרבה יותר קדום, להניח תפילין בשחרית כמו בכל השנה כולה. אמנם, בערבית ובשחרית יש קינות, וכשיש קינות ויושבים על הרצפה, אז איך שוב, איך מסתדרים עם הלסום לאבלי ציון פאר תחת אפר, ששניהם לא הולכים ביחד? אז מנהג ירושלים להניח תפילין בתפילה כרגיל, כמו בכל שחרית. אבל לפני שאומרים את הקינות, מורידים את התפילין, מקפלים אותם, וכך את האבלות עצמה, את הקינות עצמם, אומרים ללא תפילין. אז כל מקום צריך לעשות כמנהגו, יש ערים שנוסדו וקיבלו על עצמם את מנהג ירושלים, כמו ביתר אלית, שנוהגים כמו ירושלים להניח את התפילין בתפילת שחרית. רק טוב שהשאלה הזו עלתה, כי כדאי לעורר על עניין מאוד חשוב. ישנם אנשים שתפילת שחרית התפללו בעירם. נניח הוא גר בחולון, בתל אביב, התפלל תפילת שחרית בלי תפילין. כי כך נוהגים בבית הכנסת שהוא מתפלל. לאחר מכן, לצורך כלשהו נסע לירושלים, התפלל מנחה, ושם מנהג ירושלים שהניחו תפילין בבוקר, לא מניחים במנחה. והאדם הזה עלול לשכוח באותו יום להניח תפילין. כי אם הוא היה בא לבית הכנסת שלו בתל אביב, במקום שהוא גר, היה רואה במנחה כולם מניחים תפילין, היה נזכר גם הוא. אבל כאן, שחרית הוא התפלל עם אותם שנוהגים לא להניח תפילין בשחרית, מנחה הוא מגיע לירושלים, התפלל במניין שהם נהגו להניח בשחרית ולא מניחים במנחה. לכן אדם שעובר מעיר לעיר צריך לזכור את העניין הזה, יזכור היטב שאם הוא לא הניח תפילין כפי מנהג עירו, ייקח איתו תפילין למקום שהוא נוסע אליו, ושם כן יניח תפילין או בתפילת מנחה או בזמן אחר, אבל שלא יעבור עליו יום ללא תפילין.
יכול להיות שכח מאוד אצל אלה העולים לכותל המערבי. אלה שמגיעים מחוץ
כן,
ללו,
כן, בהחלט כך. כן, חשוב לעורר את העניין.
שאלה נוספת, מדוע, שואל המאזין, מדוע אנחנו לא מתכוננים כיאות לבניין בית המקדש בלימוד הלכות הקורבנות? שואל, האם ראוי ללמוד את המסכתות הללו שיהיו מעשיות? ללמוד הלכה למעשה, לקראת בית המשיח.
האמת היא שהחפץ חיים הרעיש הרבה על העניין הזה, וכידוע הוא ייסד כולל קודשים כדי שיהיו בקיאים בהלכה, שלא תשכח תורת קודשים. ייבנה בית המקדש, יצטרכו כהנים שיעבדו, ואומנם אם יהיה תחיית המתים לפני בניין בית המקדש, אז יהיו כהנים שבקיאים בהלכה, אבל כתוב שלא ברור לנו מה יהיה לפני מה, ואם ייבנה בית המקדש לפני תחיית המתים, נצטרך להשתמש בכהנים שחיים היום, אם לא בקיאים בהלכות, מי יעבוד שם, מי ישמש בבית המקדש. לכן ודאי שראוי ונכון וטוב לחזק את העניין הזה של ללמוד את הלכות המקדש, רק לגבי השאלה מדוע בפועל לא עושים את זה, לא מתכוננים כראוי לבניין בית המקדש, הסיבה היא ככל הנראה מתוך כך שאנשים מרגישים, הרי אני צריך קודם כל ללמוד את ההלכות של היום יום, וזה נכון, אדם שעדיין לא יודע את הלכות שבת ולא בקיא בהלכות תפילין, אז ילמד את הלכות המקדש על חשבון העניינים האלה, ודאי שלא שייך ללמוד את ההלכות העתידיות על חשבון ההלכות העכשוויות. אבל לא משום כך צריך חלילה להישכח כל העניין הזה של ללמוד את הלכות המקדש, אלא יחוז בזה וגם מזה על תנך ידיך, כל אדם צריך למצוא את הזמן שיהיה בקי בכל התורה כולה, בכל ענפי וחלקי התורה. ואני יכול לספר כאן דבר ששמעתי מראש כולל קודשים ברובע היהודי, בזמן שהיינו, למדנו שם בישיבה בפורת יוסף בעיר העתיקה, והיה מגיע תלמיד חכם מופלג, גם זקן מופלג, אדם בעל מידות נאצלות, קראו לו רבי שמואל רוזובסקי הכהן, הוא היה מגיע ולוקח בחורים מהישיבה, כדי ש... את הכהנים, היה מסתובב בין הכהנים שלמדו בישיבה, והיה מבקש בו לשיעור מיוחד, בכולל שלו היה פעם בשבוע, היה מוסר שיעור לכהנים. ובאחד הערבים האלה הוא סיפר שהוא כל כך התפעל, שהזמין לשם את מרן הרב עובדיה יוסף. הוא לא כל כך הכיר אותו, הוא היה יותר משייך לדור שלפני, ומרן עוד היה אמנם די מפורסם, אבל לא כמו בסוף ימיו. והוא ביקש ממנו שימסור שיעור בכולל בענייני קודשים, ובסיום השיעור שאלו אותו האברכים, האם הם יכולים לשאול אותו בחומר הנלמד, מכיוון שהם לא מוצאים הרבה את מי לשאול, אין הרבה שבקיאים בעניין. והראש כולל רמז להם, הוא עמד מאחורי הרב ורמז להם שלא מתאים לשאול שאלות את מי שלא מונח עכשיו בעניין, הוא הכין שיעור, מסר שיעור, אבל הוא עוד לא הספיק וכבר הרב הנהן בראשו שישאלו, וישב איתם כמה שעות, ככה מספר שם אותו רב שהוא כל כך נדהם, כל תחום, כל נושא, כל עניין ששאלו אותו בקודשים, בתהרות, הוא השיב מיד על כל השאלות, פשט להם את כל הספקות, כאילו שעכשיו הוא למד את העניין, כאילו שעכשיו הוא מונח בדבר. ואז הוא סיים בהתפעלות, לא האמנתי שיש בדור שלנו אדם כזה, שאפשר להכניס אותו לכל מקום בקודשים וטהרות, וישלוט ויהיה בקי בכל. אז זה גם מוסר לעצמנו, שככל שבידינו מגעת, ודאי שצריך ללמוד גם את הנושאים האלה.
שאלה נוספת, עכשיו אנחנו ככה קצת יוצאים מענייני תשעה באב האבל, ועוברים לקראת בן הזמן עם הממשמש ובא. שואל מאזין, אב לבחור ישיבה ככל הנראה, מה הדרך הנכונה לשכנע את בני שלומד בישיבה לקבוע עיתים לתורה בבין הזמנים? הוא רוצה גם ליהנות מטיולים, ובבוקר הוא גם נשאר ככל הנראה לישון עד מאוחר.
זו שאלה שהרבה אבות מתלבטים בה, כי מצד אחד מבינים שמדובר בבין הזמנים, והבן שבא מהישיבה רוצה לנוח, רוצה להירגע, לאגור כוחות לקראת ההמשך. מצד שני רואים לעתים סחף מופרז לכיוונים שונים, אז ברור שתלוי באיזה גיל הבן. יש גיל שבאמת קשה מאוד לפנות ולדבר, להדריך, להורות, אבל גם בגיל צעיר יותר, הראוי והנכון הוא בתחילת בין הזמנים, ביום הראשון לבין הזמנים, או אפילו בשבוע שלפני, הטוב ביותר הוא פשוט לכנס את הילדים שלומדים בישיבה, בנים, יחד עם אותם צעירים יותר אפילו שלומדים עדיין בתלמודי תורה, ולומר, בואו נתארגן לקראת בין הזמנים, איך אנחנו מארגנים סדר יום בריא וטוב שיהיה לנו למשך בין הזמנים. אז מתכננים, אפשר להתחיל קודם כל בטיולים, אם לא רוצים שהילד ירגיש איזה לחץ שכעת באים ויושבים ומתחילים לנהל לו את החיים, מה הוא עושה בבין הזמנים, אפשר לדבר, בואו נתכנן את הטיולים שיהיו לנו בבין הזמנים, מתי אנחנו יוצאים בזה, אם אנחנו בבית, כשאנחנו בבית, מה הסדר יום, מתי קמים. ככל שהדברים מתוכננים ומסודרים מראש, על דעת ההורים והילדים, כלומר גם הבן בן ה-15, בן ה-17, בן ה-12, כולם יחד יודעים מה הולך להיות בבין הזמנים. מקומות שיש ישיבת בין הזמנים, כמה זה חשוב וראוי לעודד ולחזק את ישיבות בין הזמנים, שממש עושים הצלה גדולה לאותם בני תורה, שמצד אחד כן מבינים את ערך הלימוד ורוצים להקדיש את הזמן ללימוד, אבל מצד שני אין שוטר, אין סדר, אין חברה שכולם קמים יחד ומתפללים יחד ואוכלים יחד, שיעורים וסדרים. לא קל לאדם לתפוס את עצמו, אמנם בן תורה שבאמת תופס את עצמו בבין הזמנים ולומד עם סדרים שהוא מסדר לעצמו, לא כמו בישיבה, אבל מסדר לעצמו סדרים, הוא בונה את עצמו בבין הזמנים, לפעמים שלושה שבועות יכולים לבנות אותו בעולם הרוחני, הרבה מחודשים רבים שהיה בישיבה עצמה. כי כאן מדובר בבחירה אישית שלו, בשליטה עצמית, בבנייה נפלאה. אבל ככל שמתכננים את הדברים מראש, ההורים והילדים יחד באווירה טובה, כך הרבה יותר קל לאחר מכן, מאשר בכל יום להקם את הפרצוף, להסתכל על הילד, למה עבר עליך יום בלי ללמוד, לא פתחת גמרא היום, והילד אומר, מה אתה רוצה ממני, אני עכשיו נמצא בבין הזמנים, והאווירה נעשית אחורה. ככל שמתכננים מראש, מסדרים מראש, כך טוב יותר, ונוסיף עצה שזה נכון לא רק כלפי נערים בבין הזמנים, אלא גם פעמים שיש ויכוחים בין הבעל לבין האישה, בחגים, כל חג שמגיע, האם אצל הוריי, אצל הורייך, שבתות, כמה להתארח, איך להתארח, בפרט בשנים הראשונות, בשנה הראשונה לנישואין, יש המון מתחים כאלה. הטוב ביותר לשבת יום אחד, לסכם מראש את כל החגים של השנה הקרובה, כל השבתות של השנה הקרובה, לדון, לעשות סוג של חלוקה צודקת, ששני הצדדים יהיו מרוצים ושמחים, ומחליטים, אין שינוי ממה שקבענו, אלא אם כן, הצד השני מתרצה ומסכים. אם הוא לא מתרצה, אז בלי להחמיץ פנים, בלי לכעוס, אנחנו מתנהלים על פי מה שקבענו מראש. כשדברים מוגדרים מראש, חוסכים הרבה ויכוחים בעתיד.
שאלה נוספת על בין הזמנים, ממה צריך להישמר ולהיזהר בימים אלו?
הדבר ברור שהימים האלה שמועדים לפורענות מההיבט הזה של שמירת העיניים, קדושה, כשרוצים לצאת לטיולים, למקומות שונים, תמיד להביא בחשבון לא רק את החוויה של הילדים, אלא גם למה הם עתידים להיחשף שם. מלבד זאת, ישנם שמרוב שרוצים לתת לילדים שפע גדול, חושפים אותם לכל, נקרא לזה, שפע הטוב שרק אפשר להשיג בבילויים ופינוקים, הכל ביתר, אבל ללא גבולות. מה שזה גורם, שכשהילד מגיע לגיל ההתבגרות, עובר את הגיל הזה, מגיע לגיל הבחרות, הוא מגיע למצב שכבר אין לו יותר ממה להנות, כי שם כבר הייתי 20 פעם, ואת זה ראיתי 50 פעם, והכל הופך להיות משעמם. תמיד צריך להשאיר את הטעם של העוד. דבש מצאת אכול דייקה, פן תשבענו והכה אותו, אמר שלמה המלך. גם בנתינה לילדים צריך לדעת את הגבולות, צריך מצד אחד לתת את העברור, את הנעימות, את השמחה, את הקשר של המשפחה, את האיחוד באותם הזמנים, אבל מצד שני גם להשאיר דברים שכשהילד יהיה בחור, עדיין יהיה לו בארץ להיכן ללכת ולא יצטרך בגיל 20-21 כבר לחלום על מקומות בחוץ לארץ, כי פה כבר הוא ראה את הכל וחווה את הכל ונהנה מהכל. ובאמת נסיים בברכה לכל המאזינים, שהקדוש ברוך הוא יהפוך את הימים האלה לססון ולשמחה ולימים טובים, וימי בין הזמנים יעברו לחיים טובים ולשלום, ושנזכה במהרה לביאת גואל צדק במהרה בימינו, אמן.
אמן ואמן. אנחנו רק נציין שבשבוע הבא התוכנית יוצאת יחד עם עוד תוכניות רבות נוספות ברדיו לחופשת בין הזמנים. למאזינים שליוו את התוכנית שלנו יש אמונה בשאלות ובהזנה, שתהיה לכם חופשה נעימה ובשורות טובות. אני הייתי איתכם ישראל בן צבי, תודה רבה לכבוד הרב.
תודה רבה ולילה טוב.
לילה טוב.
בכל מקום תמיד איתי, בכל שעה בשבילי, כל חי בקצב שלי, דברי תורה והלכה, גם אמונה וביטחון, מדברים לכל אחד בתדר הנכון. כל חי תמיד מדבר אליי, כל חי תמיד משדר אליי, בכל מקום, בכל שעה בשבילי, כל חי תמיד איתי. כל חי תמיד מדבר אליי, כל חי תמיד משדר אליי, בכל מקום, בכל שעה בשבילי, כל חי תמיד איתי, כל חי.
תשעת הימים, מאת הרב חיים הורוביץ, רב שכונת צהלה ויסגב בצפון תל אביב.
בידוע שבית המקדש נחרב בגין שנאת חינם, וגם בידוע לנו ששנאת חינם שקולה כנגד שלוש עבירות חמורות. אך מפחיד עוד יותר לגלות את דברי החפץ חיים, הלא רבי ישראל מאיר הכהן מרדין, שכותב בספרו שמירת הלשון חפץ חיים, כי שנאת החינם המדוברת, אשר שקולה היא כנגד שלוש עבירות חמורות, עבודה זרה, גילוי עריות ושפיכות דמים, שנאת חינם זו מהי? איזו שנאת חינם נוראית הייתה? אומר החפץ חיים, ונעים הדברים למי שאמרם, לשון הרע. לשון הרע היה בעם ישראל, ואותו לשון הרע נוראי גרם לשריפת בית אלוקינו. אותו לשון הרע שמחלה כל חלקה טובה בארץ ובעולם, אותו לשון הרע שבפיו של האדם, שאפילו נמצא בחדרי חדרים, יכול לגרום לנזק בלתי הפיך בעם ובעולם כולו, הוא זה אשר החריב את בית מקדשנו. ואולי בימים שכאלו, תשעת הימים, עם כניסתו של חודש אב, זהו הזמן להתחזק ולהימנע מלשון הרע, וכך כתשובת המשקל נזכה לבניין בית המקדש.
את הרגע הזה אסור לכם לפספס. כשהמשיח יגיע, משדר מיוחד ובלעדי בהפקת ענק חסרת תקדים. כשהמשיח יגיע, שידור נדיר, מרגש וסוחף, שיחרט בדפי ההיסטוריה. אם ירצה השם, ביום ראשון מוצאי תשעה באב בתשע, רק כאן בכל חי.
זקוקים להשתלות שיניים או לטיפולי שיניים מורכבים? כשאתם בוחרים מרפאת שיניים, אל תיקחו סיכונים. בדקו שיש בחדרי ניתוח באישור משרד הבריאות. מוגש בחסות מרפאת מדיקליניק, עם חדרי ניתוח שמותאמים במיוחד לטיפולי שיניים, ומאפשרים טיפולים מורכבים בהרדמה כללית תוך מספר טיפולים בודדים. מדיקליניק, 03-69-111-38.
שלום, מדבר הדוקטור עזיז דראושה, מנהל המחלקה לרפואה דחופה ברמב״ם. במקצועי
אני מחויב יום יום להצלת חיי אנשים שנפצעים בתאונות דרכים, אבל לא פעם שאני נחשף בדרכים לעבירות תנועה מסכנות חיים, אני אומר לעצמי, לא רק יכולתי להועיל גם כאן. לכן התנדבתי למיזם שומרי הדרך, שינוי חברתי בדרכים, כדי להשתתף בשינוי תרבות הנהיגה בארץ ולסייע בהפחתת מספר התאונות בדרכים, כי בכביש כולנו שותפים לדרך.
הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים, משרד התחבורה, משטרת ישראל ועמותת נתיב בטוח.
שלום, כאן אליהו שירי. רבבות של אנשים מתמודדים עם מגפת ההשמנה. ידוע שכל בעיות ההשמנה נובעות מאכילה רגשית. איך מטפלים באכילה רגשית? ברמה תת-הכרתית, באיזה שעה שתרצו, מאיזה מיקום, קורס טלפוני שעושה לנו עבודה תת-הכרתית ויכול לפתור אותנו מבעיות האכילה הרגשית.
לפרטים חייגו עכשיו 077-364-4444.
עוד לא נרשמתם? הנופש הגדול למשפחות במלון ענבר ערד, 054-980-444.
שלום מאזינים, בישראל יש אלפי ילדים ואלמנות המבקשים לעצמם דבר אחד, להיות שבעים. המבט התמים של יתום המבקש להיות שבע נוגע ללבבות רבים. אנו בארגון יד עזרה ושולמית מביאים את הקרן האור עבורם ודואגים שלא יישארו רעבים, אך לבד איננו יכולים. כדי להעניק ארוחה חמה, אנו זקוקים לטוב לבכם עבור אותם ילדים ואלמנות החיים במחסור. חייגו, כוכבית 9171. אלמנה ויתום לא תענון. יד עזרה ושולמית. כוכבית 9171.
התרומה לכלל פעילות העמות.
שלום, כאן חיים ולדר, בתקליטו 9 של חבורת תרייג.
מסוכן בהחלט! הנה אתם.
ילדי החבורה קפאו במקומם בשעה שאנדרי התקרב אליהם בפסיעות איטיות ומאיימות.
פסיעה, חושבים שאתם חכמים, אה? סתכלו טוב טוב מסביבכם ילדים חביבים, כי המחולות האלו זה הדבר האחרון שתראו בחייכם.
עכשיו בחנויות, למנויים חייגו 0722-79-6666.
שלום, כאן אריאל ברמן. גם בין ישיבת ליינאפ לבין השידור החי, אני אוהב להישאר מחובר. ותן חלקנו מאפשר 5 דקות לימוד עצמי של משנה יומית, הלכה והגדת מהגמרה.
ותן חלקנו ספרון חודשי עד הבית. לחודש התנסות חינם התקשרו. כוכבית 3029. ותן חלקנו כוכבית 3029.
עיריית באר שבע וחברת כיוונים, המחלקה לתרבות תורנית, מזמינות אתכם להפקת ליל שישי מושקעת לבחורי ישיבה ואברכים, תושבי באר שבע והסביבה, עם גדולי הזמר שלמה כהן, חיים ישראל ומוטי שטיינמץ, בליווי תזמורת המנגנים, בניצוחו של המאסטרו מוישי רוט. יום חמישי, כ"ח אב, 1 בספטמבר, ב-8 בערב, במשכן לאומנויות הבמה באר שבע, במחיר מיוחד של 30 שקלים. לפרטים 0862-66-400, שלוחה מספר 1. האירוע בשיתוף רדיו קול חי.
הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים מזכירה לכל ההורים, כדי לא לשכוח ילד ברכב, ודאו שכולם ירדו לפני שאתם נועלים את הרכב.
קול חי תמיד מדבר אליי, קול חי תמיד משדר אליי, בכל מקום, בכל שעה בשבילי, קול חי תמיד איתי. קול חי תמיד מדבר אליי, קול חי תמיד משדר אליי, בכל מקום, בכל שעה בשבילי, קול חי תמיד איתי. קול חי.
חדשות קול חי, השעה 11.
הלאה טוב ושלום רב. באולפן אריאל שרפר. הולך רגל כבן 40 נהרג הערב בתאונת דרכים בכביש ירושלים תל אביב באזור מחלף ענבה, בה היו מעורבים אוטובוס ושני כלי רכב נוספים. מתנדבי מגן דוד אדום ואיחוד הצלה העניקו טיפול ראשוני להולך הרגל שנפצע אנושות ומותו נקבע במקום, ולעוד שני בני אדם נוספים שנפצעו קל ונסיבות התאונה נחקרות. ידיעה שמסר כתבנו לענייני משטרה בנצי לייזרוביץ'. הר המנוחות בירושלים הסתיים הערב מסע הלווייתו של ראש ישיבת מיר ברכפלד וחבר מועצת גדולי התורה, הגאון הגדול הרב אריה פינקל, זכר צדיק לברכה, ובמהלך הדרך שעשתה מתייתו ממודיעין עילית לירושלים, ליוו את ראש הישיבה כמה עשרות אלפי רבנים, תלמידים ומוקירי זכרו. כתבנו ישראל אוחיון מציין כי בניו של הרב פינקל זצ"ל ישבו שבעה הערב ומחר במעונו של אביהם בישיבת מיר ברכפלד, ולאחר מכן יעברו לדירה שהייתה בעבר של הרב חיים שמואלביץ זצ"ל בבניין ישיבת מיר בשכונת בית ישראל בירושלים. נציגי משרדי האוצר, הבריאות וההסתדרות יוועדו במהלך הלילה בניסיון אחרון למנוע את שביתת הרופאים שצפויה להתקיים מחר במחאה לרפורמה המתוכננת בנהלי עבודת הרופאים בבתי החולים הממשלתיים.